הדברים נתקבלו, לכן בנינו את זה.
תודה לרב ברנבוים שהקדים את החלק בלתי נפרד מהשיעור שאני תכננתי. אתמול כל הדוברים התחילו בתודה למארגנים. אני בדרך כלל אחד מהמארגנים, אבל מכיוון שישבתי שבעה לפני הכנס הזה, תרשו לי גם להודות למארגנים, שלקחו ממני את כל האחריות ואת כל הסמכות, ונתנו לי לשבת שבעה, וסירבו תוך כדי ניחום אבלים להגיד לי מה קורה עם הכנס. ולמרות שניסיתי לשדל אותם עם אוכל, עם שוחד, הם לא הרשו. ולכן תרשו לי להודות לרב ולרבנית ברנבוים, לרב בנג'י ורב דני, שבאמת ארגנו את סופה של הכנס הזה ונתנו לי באמת לשבת שבעה על אבי הריני כפרת משכבו. תודה לכם מכל הלב. וכמובן רבותיי, תשתמשו בנו, אנחנו במשרד בשבילכם, זה לא חסד, זה העבודה שלנו, כל השנה כולה. אנחנו כאן בשבילכם גם עבור השאלות שאנחנו נתעסק בהן עכשיו, תהיינו האם אפשר להתיר למישהו דבר אחד, כאשר אנחנו אוסרים לכלל הקהילה את אותו הדבר. ולכן תרשו לי להתחיל בהקדשת השיעור לעילוי נשמת אבי, הריני כפרת משכבו, צבי מאיר בן משה יונתן, שאני מוכרח לומר שהיה פעם שניסיתי ללמוד איתו, וזה לא הלך, כי הייתי גושניק למדני, והוא היה אדם מאוד פרקטי. למדנו את מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי שפיטת כלים בשבת, והוא מיד שאל, How does this apply? איך הדבר הזה משתייך למטבח? והוא התחיל לשאול, האם אפשר להפעיל מכונת לחם בשבת? האם על ידי טיימר? האם מותר להפעיל מכונת קפה בשבת על ידי שעון שבת? במרוצת הזמן, בגלל העבודה בעמיאל, גם אני הבחלתי ללמוד בצורה שהוא למד גמרא, אבל באותו עת לא זכיתי. אז השיעור הזה הוא באמת לעילוי נשמתו, ניסיתי קצת להיכנס גם לראש היותר פרקטי שלו. יש כמה תאריכים שנמצאים לכולנו ביומן, מעבר לשבתות וחגים. גוגל החליט שט"ו בשבט הוא חג יהודי. עד שפגשתי את הרב בנג'י לא ידעתי מה המשמעות של החג, אבל מדי שנה במכון עמיאל הרב בנג'י משכנע אותנו שזה באבי אבו החג שצריך לציין בקהילה. ל"ג בעומר גם לא ידעתי מה המשמעות שלה עד שהגעתי ארצה, וזה יום חופש. אבל יש תאריך אחד שלא נמצא בשום לוח יהודי. כף ד' ניסן. מה קרה בכף ד' ניסן? הסתכלו במקור הראשון. בראש ובראשונה התפילה שלנו השתנתה ליותר ארוכה בגלל כף ד' ניסן. מה קרה באותו יום? כף ד' ניסן, שלושה ימים אחרי קריאת ים סוף. ויאכלו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. שמות פרק ט"ו במקור הראשון בדף. מה קרה בכף ד' ניסן?
בלוח לא כתוב.
ודאי שבלוח לא כתוב, אני לא מבין למה. משה רבנו התקין את תקנת הדרבנן הראשון בהיסטוריה. הוא היה רב, אז היה מותר לו להתקין תקנה מדרבנן. מה הוא התקין? שלא ילכו שלושה ימים בלי קריאה בתורה. על כן הבוקר התפילה הייתה יותר ארוכה מהתפילה מחר, כי אנחנו קוראים בתורה שני, חמישי ושבת. עזרא הסופר אחרי זה תיקן יותר. אבל קרה עוד משהו באותו יום. אם תסתכלו במקור הראשון, תראו שרש"י מצטט את הגמרא בסנהדרין, שבמרה, באותו זמן שהלכו שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים, ובסוף המים המרים נהפכו למים מתוקים, אומר רש"י על הפסוק שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם, שבת ופרה אדומה ודינים. דהיינו, הקדוש ברוך הוא עומד לתת את התורה לעם ישראל כמה שבועות אחרי האירוע הזה?
שלושה חודשים.
לא לפי הגרסה שלי
בקדוש.
49 ימים מפסח עד שבועות, תורידו שבוע, 42 ימים, ועוד 42 ימים חודש פלוס, הקדוש ברוך הוא נותן להם תייג מצוות. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מורה לנכון לתת לעם ישראל רק שלושה מצוות במראה, ובתוכם שבת, הוא לא נתן להם את כל הלכות שבת. מה הוא נתן להם בעצם? את המלאכה הגרועה ביותר, כמו שאומר התוספות, את הלכות הוצאה. מיד אחרי האירוע הזה יש את התלונה על זה שאין אוכל, הקדוש ברוך הוא מוריד להם מן, והקדוש ברוך הוא אומר שאסור להכניס את המן מן חוץ לאוהל, לתוך האוהל, מכיוון שזה הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד. כלומר, יש תקדים אצל הקדוש ברוך הוא, שכאשר עם או קבוצה נמצאת בתהליך של חזרה בתשובה, הולכים מעבדים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ולקבל את תרי"ג המצוות, הקדוש ברוך הוא רואה לנכון לתת להם אך ורק שלוש מצוות בדרך. עכשיו, קצת מלכות שבת, פרה אדומה ודינים. והגמרא בסנהדרין, על סמך זה רש"י כותב את דבריו, אין להם שום בעיה עם העובדה שאתה לא הולך בגישה של הכל או לא כלום. הקדוש ברוך הוא בעניין הזה הלך בגישה של אני נותן לכם קצת ונטפטף לכם עוד קצת עד שתקבלו עליכם את כל תרי"ג המצוות. אז האם יש תקדים אצל הקדוש ברוך הוא, בה אנחנו אומרים לאדם שנפשע בתהליך של תשובה, בתהליך גיור, בכל תהליך לקראת תרי"ג מצוות, לתת להם קצת מצוות ולא כל המצוות? התשובה היא חד משמעית, על פי מה שקרה במראה, כן. האם יש תקדים גם בחז"ל? התשובה היא, לדעתי, כן, ואפשר להביא הרבה דוגמאות, הבאתי רק דוגמה אחת. מקור השני ב', מסכת גיטין. תנו רבנן, גזל מירישו ונאו בבירה. אני גנבתי, נגיד, את הקורה הזאת, שמתי את זה בבית שלי, הוא עומד בבית שלי עכשיו בנוי. על פי דיני, גניבה, גזלה ועבידה, מה אני צריך לעשות? לשפור את כל הבית, לקחת את הקורה ולהחזיר אותו לבעליה. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים לעשות בדיוק את זה, בית הלל אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד משום תקנת השבים. דהיינו, במקום להוציא את הקורה עם מסור ולהחזיר אותה לבעליה, אומר בית הלל, תחזיר לו את הכסף במקום הקורה. למה? על פי דין מגיע לו הקורה עצמה. אומר הגמרא, משום תקנת השבים. מסביר רש"י, שאם אתה מצליחו לקעקע בירתו ולהחזיר מריש בעצמו, ימנע מלעשות תשובה. אנחנו משנים את דין התורה, אומרים שאפשר לתת לו את הכסף, את השווי של הקורה במקום הקורה עצמה, משום מה? משום תקנת השבים. איך אומר רש"י? שימנע מלעשות תשובה. אם נגיד לו, תשמע, אתה חייב לחתוך את הקורה, להרוס את כל הבית, כדי להחזיר לו את האבדה, את הגזילה, אז בעצם הוא לא יעשה את זה. הוא לא יעשה את זה. כלומר, אם הולכים על הכל או לא כלום, הוא לא יעשה את זה. הוא פשוט יגיד, עזוב, זה יותר מדי בשבילי. אם על היום הראשון נגיד למישהו, אם זה בעל תשובה, חוזר בתשובה, תהליך גיור, מה שלא יהיה, על היום הראשון תשמור עולם את מלאכות שבת, ואל תשכח לחתוך נייר טואלט בערב שבת, ואל תשכח חס וחלילה לקנות מנורה עם הפתילים ועם שמן זית, ואל תשכח הכי חשוב שהמשלוח מנות יעלה לפחות $50 למנה, אומר רש"י, ימנע מלעשות תשובה. וזה לא מדובר פה על חומרות ועל מנהגים, מדובר פה על דין תורה ממש. כמו שאומרים באנגלית, this is the real McCoy. זה הדבר האמיתי. אומר בית הלל, כדי לגרום לאותו בן אדם לעשות תשובה, פה לא נשנה את ההלכה, נקל על הבן אדם במקרה הזה. כלומר, ב-99% מהמקרים, גנבת ברקו, תחזיר את הברקו. גנבת מחשב, תחזיר את אותו מחשב, לא את השווי. ואם אתה רק מחזיר את השווי כי מחרת או גוזלת, זה כמובן כפול 4 ו-5. במקרה הזה, כדי לגרום לו לעשות תשובה, יש מה לעשות, אפילו בדיני תורה. אז רק לסכם, גם אצל הקדוש ברוך הוא במראה וגם אצל חז"ל, יש בהחלט תקדימים שבה אנחנו אומרים לבן אדם, זה לא הכל או לא כלום, כדי לגרום לו לעשות תשובה ולהגיע לתרי"ג מצוות. הרב ברנדר, סליחה.
אני רוצה להגיד שאני זוכר שכמה פעמים בפסלדיג'ה, הוא נתן שיעורים בשביל ראשי של NCSY ושל הסמינר. והוא מדבר על אותו עניין, והם שאלו אותו שאלה, איזה דברים, הוא אמר, אותו מילים שאתה אמרת, חוץ מזה הרביל מקווי, באמת אמר, אותו מילים, אנחנו צריכים לעשות את זה לאט לאט, ולא לעשות כל הכולות, כל החומרות, וכל העניינים של תורה, ובתורה רק להדליק נרות, אחרי זה נדבר על עוד עניין, לאט לאט, שלב שלב, עונה קומה, באמת אותו מילים, חוץ, אני לא חושב שהוא הביא את כל הגמרות שאתה הבאת, אבל באמת זה ממש אותו, אני שמעתי מפיו, באמת אותו שיעור שאתה נותן עכשיו.
שמירה לי להעיר.
שמח מאוד לשמוע, באמת הרב סולובייצ'יק היה לו כתפיים רחבות, אני צריך להביא גמרות, כי לא יאמין. הרב סולובייצ'יק ברוך השם, האמינו לו בלי הגמרות.
יש כאן נקודה שאנחנו יותר מזדהים עם בית הלל בנקודה, אבל בית שמאי, מה שהם אומרים בעצם, הם מסתכלים על הגנב. זאת אומרת שאולי עוד יגנבו ואחרי זה לא נצטרך שהם יחזירו. אז בעצם מסתכלים למנוע את הגניבה ובית הלל בעצם מנסים להחזיר. גם בקהילה או בכל מיני דברים זה אותה נקודה. או שאתה מסתכל על מי שאתה מקרב ואתה עושה לו חיים יותר קלים, או שאתה יכול להחליש את מה שכן קיים. אז יש כאן... כן.
הרב משה.
אז אני רוצה לשאול אם אפשר
טיפה
להרחיב את זה. אתה תלוי במכינה. שגם מקום של בעלי תשובה מכינה גדר צבאית, ואחד הרבנים שאמורה לתלמיד שלו, שהוא מתקשה מאוד עם תפילה ותפילין, אמר לו, אל תניח תפילין. אני מתיר לך לא להניח תפילין. קח את הזמן, תגיע לתפילה בבוקר, תתחבר לאט לאט. ולי זה היה מאוד קשה לשמוע את זה. שככה אתה אומר לו, אל תניח תפילין, כמו עליך תחילה, אתה ככה... והפלא אצל הבחור הספציפי הזה, שזה עבד מדהים. באמת, הוא צמח מזה ו... אבל אני שואל, אתה באמת חושב שהדברים האלו שחזל התיאור בתקנת השווים זה משהו שאנחנו יכולים גם באופן אישי, על פי סיטואציה שאנחנו רואים אצל אנשים שאנחנו מכירים, להחליט בעצמנו?
אז בואו נענה על השאלה הרב משה, על פי כמה וכמה דוגמאות שהבאתי בדף המקורות, שבה גדולי הפוסקים במרוצת הדורות הלכו בדיוק בתלם הזה. לקחו את תקנת השווים כתקדים, הייתי אומר כאב טיפוס, והרחיבו אותה הלאה, מדרבנן לדאורייתא, לאישות, לגיור ולכל המקרים האפשריים. וזה לא דבר חדש, לא המצאנו את זה כאן בחדר, לא המצאנו את זה במכון עמיאל, זה דבר שקיים במרוצת הדורות אצל גדולי הפוסקים. ונראה כמה דוגמאות מהקל אל הכבד, ואני חושב שתוך כדי תראה שזה לא דבר חדש. כן, הרב טובה.
אני חושב, מה שהוא אמר, יש הבדל. שהרב יגיד לו, אל תניח, תאמר, זה מותר לך לא להניח, אלא צריכים להניח, אבל אתה תתחיל לאט לאט. זאת אומרת, אני לא, בטח שאנחנו לא יכולים להגיד לא להניח תפילים, זה התורה, אתה לא קובע. אבל מה, אני לא פוסק לך שזה, אלא מה, תעשה לאט 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 לאט.
תודה שזה נאמר ככה.
זה פשוט, אז זה לא שמשורד. אני לא מתיר, זה קרה לי מקרה עכשיו במקסיקו, שהיה בלגן על... אישה שבעלו שומרת תנת המשפחה והיא שומרת, היא מתחילה לא תתגרש אז היה שאלה, היא הייתה צריכה לנסוע אז לטבול בכל זאת בחמישה ימים אתה מדאורייתא שזה אז ברור שאמרתי לה זה אסור זה אבל במקום לא לעשות את זה בטח ש לא שאני מתיר, אלא שיותר טוב שתעשה ככה, אוף, הרגו אותי על זה, אבל אני לא
אומר... אפילו את זה כולם יודעים, מתי אישה טובלת.
שזה...
לא, אבל אני מתכוון שאני חושב שזה בכלל לא שאלה. שתעשה איסור פחות
זה כן שאלה, זה בהחלט שאלה חטא מנת שיזכה חבריך זו שאלה לא פשוטה
לא, לא חטא, לא
אתה מתיר לא, אתה לא חוטא
אני לא, לא
מתיר את המותר
לא, אני אמר לעשות איסור פחות חמור
אני אומר, הסוגיה בשבת של חטא מנת שיזכה חבריך זה לעשות איסור פחות חמור כדי להציל את חברו מאיסור חמור
אבל לא אני עושה
אני מבין, הוא עושה
אני מציל אותם מלעשות איסור יותר חמור שתעשה איסור...
זה בהחלט סוגיה, שוב, הסוגיה בשבת, הבדלת, שמוסקת במקרה הזה, שתפתה המנת שיסק עבריך לעשות איסור חמור כדי להציל את חברו מאיסור... איסור קל כדי להציל את חברו מאיסור חמור, זו סוגיה שצריך להתעסק בה. השיעור הנוכחי עוסק בדבר אחר. כאשר אנחנו קובעים מדיניות לקהילה, לעצמנו, ואילו לבעל תשובה למי שנמצא בתהליך, אנחנו אומרים משהו אחר. האם יש תקדים לדבר כזה שאנחנו אומרים לו, בשבילך כרגע, כמו שאמר רב מוישה, אל תניח תפילין כל יום, שני וחמישי מספיק. במחשבה שעם הזמן זה יבוא, שאמר רב ברנדה לפני כן, אני פותח את החנייה כדי שיהיו בעזרת השם יותר אנשים שילכו ברגל בעתיד.
אבל למה זה חטא שיש
כבר חנייה? כי הסוגיה, אני אומר חטא, כי הסוגיה הזאת עוסקת באיסור קל כדי להציל מאיסור חמור. זה בדיוק הסוגיה בשבת. אבל בואו נחזור לכמה דוגמאות ברשותכם, ונראה איך הפוסקים עסקו בזה. בואו נקדים את דוגמה הראשונה. כאן לא מצאתי מקורות, אבל יש בהחלט שאלה כללית. האם אדם שבישל אוכל כשר, אבל במקרה הוא גוי, הוא בישל את זה בסירים שלי, האם צריך להכשיר את הכלים? האוכל הוא כשר, הוא רק פושל על ידי הבן אדם הלא נכון. איך זה נקרא? בישול עקום. יפה, רציתי לבדוק שכוחי מירי. עכשיו, אם אכן זה בישול עקום, אז האם צריך להכשיר את הכלים? תסתכלו בדף המקורות, בדף הימין של הדף, אכן הבית יוסף מביא את רוב הפוסקים שאומר, כן, צריך להכשיר את הכלים מדי רבנן. לעומת זאת, בצד שמאל של הדף, הוא מביא את דעת הרעה. הרעה, כידוע לכם, היה רבו של מי? של הרשב"א. הרעה אומר שלא צריך, אני יכול להעביר עכשיו שיעור שלם, איך איסורי דה רבנן זה איסור גברה ולא איסור חפצה, מדוע זה לא פוסל את הכלי. אבל תכלס אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים שגם אם נעשה בכלי מעשה שבת, יהודי בישל בכלי, או שבישל גוי בישול עקום, ההלכה הרגילה היא שצריך להכשיר את הכלים. וגר שיתגייר או עומד להתגייר, אנחנו מכשירים את הכלים שלו, גם אם הוא תקשר לפני הגיור, בגלל הסיבה הזאת. עכשיו אני הולך שלב אחד קדימה. הגר שמר שבת וכשרות ועוד ועוד לפני במקווה ביום שני. ברגע שהוא טבל במקווה ביום שני, האם הוא צריך עכשיו שוב להכשיר את הכלים שלו? כי הוא בישל חביתה ביום ראשון והוא עדיין היה גוי.
וזה שינה רשות של הכלי, לא? כלי שבר מרשות של גוי לרשות של יהודי.
אבל בחביתה
אין בשביל גוי. בחביתה זה ראוי לשולחן מלאכים או לא, אפשר לדעת.
אתה מדבר בין מל וטבל?
לא, לא, לא. ביום ראשון הוא היה גוי.
זה לא היה כמו זה, הוא עשה את הכל.
ביום שני הוא התגייר. הוא כבר הכשיר את הכלים בתוך תהליך הגיור, התחיל לשמור כשרות, התחיל לשמור שבת, הוא עשה את זה חודשיים לפני הגיור עצמו. הוא טבל במקווה ביום שני, עשו לו עטפת וטבילה ביום שני אחר הצהריים. האם צריך...
זה
כנס. הכנס.
זה
כתב הרשב"א, וכן כלים שמשתו בהם גויים, דברים שיש בהם משום בשולי גויים אסורים, שצריכים הכשר. לא כנס, לא כתוב כנס.
מה העניין של בישול
גוי? אני לא רוצה עכשיו להעביר שיעור על בישול עקום, זה בהחלט נושא מרתק. רבותיי, אני רק רוצה להגיד לכם, בעניין הזה נחלקו כמה שוטים, תוכלו לראות שתי שוטים בתחתית של דף המקורות. אני שאלתי לפני הכנס הזה, שלושה דיינים משלושה בתי דין שונים, האם אתם הורים למתגיירים שאחרי הגיור הם צריכים שוב להכשיר את הכלים משום בישולי עקום? שלושתם נענו, המליכו ואמרו
לא.
אחד אמר, אולי יש לו בן זוג יהודי או בת זוג יהודי, הם בישלו, הוא לא בישל, אני לא יודע בוודאות, ספק ספקה, לא יודע מה. השני אמר לי, אל תשאל שאלות. השלישי אמר לי, משהו מרתק. הוא אמר לי, שאם נטיל על מתגיירים, אחרי ששמרו כשרות והכשירו כלים ולפעמים שינו את המטבח, כדי שזה יהיה הפרדה בין חלבי לבשרי, וכן הלאה וכן הלאה. אם נטיל עליהם אחרי הגיור, במרכאות עונש, שהם צריכים להכשיר את הכלים שוב, הם לא יתגיירו. וכדי שיהיו גרי צדק, אנחנו לא אומרים את זה. שאלתי את אותו דיין, האם אתם מסתמכים על הרעה? הוא אמר לי, איזה רעה? הרעה שחולק על הרשב"א? איזה רעה שחולק על הרשב"א? הרשב"א היה תלמידו. כלומר, היה ברור לאותו דיין, משום תקנת השבין, לא מורים כן. איכשהו חיים עם זה. עכשיו, אני אומר לכם שיש רעה, שנפסק בשולחן ערוך בתוך יש אומרים, שאפשר לסמוך עליו, שלא צריך להכשיר כלי אף פעם מבישולי עקום. ולדעתי, במקרה של מתגייר, בהחלט, זה רעה שצריך להשתמש בו. אבל מעניין שהדיינים ששאלתי, לא נזכרו ברעה הזה. זה לא היה הסיבה. הסיבה היה יותר משום תקנת השבים. חוץ מאותו דיין שאמר, אל תשאל שאלות. כן.
אתה אמרת שהוא הכשיר את הכלים ואז צריכים להכשיר אותם עוד הפעם?
בדיוק.
להכשיר את הכלים הוא חייב.
בוודאי.
אבל לא לחייב אותו פעמיים.
הם צריכים.
אבל עוד דבר, מה שגם הוא העלה את זה, הרב העלה את זה, העניין של, כל העניין של בישול גויים, מה אמרנו שהסיבה? משום חתנות, נכון? משום של...
בהחלט.
אז בו, שכבר הוא כבר כמעט מתגייר, שהוא יודע את המצוות, שבו שבת, אין לך את האיסור של חתנות.
פשוט שכתוב פה למטה, שוב אבני זיכרון, אני לא מכיר את הרב, הרב אלטר שאול פפר, מישהו מכיר יכול להגיד עכשיו מי זה, מאיזה דור, הוא באמת אומר את זה, הוא באמת אומר שמכיוון שזה משום תכנות ועודות שנייה יהיה יהודי, אז בישול עקום במרכאות לא שייך. אבל אני לא מבין כל כך את התשובה, כי אנחנו אומרים גם אם בטל תם, לא בטל התקנה. אז כך שאני לא כל כך מבין את התשובה ואת את הנימוק. אבל תדע הרב שלום שמביאים את הנימוק הזה בכל מיני מקומות לגבי גר שהתגייר, בהחלט. אבל בואו נעבור מייסוד הרבנן שבישול עקום תהפכו את הדף למשהו טיפה יותר גדול. מומר הבא, הבת ישראל, האם פסולה לכהונה? כידוע לכולם, יש איסורים נוספים על כהן, לא להתאמה למת מצד אחד, ומצד שני לא להתחתן עם נשים מסוימות. אחד מהם זה מה שנקרא איסור זונה. עכשיו, אם אישה קיימה יחסי אישות עם גוי, יש לה חלות של שם זונה בהלכה, ולכן אסור לה להתחתן עם כהן. מה קורה עם מומר? מומר לכל התורה כולה. לא מחלל שבת בפרהסיה דאז, אלא מומר ממש. השתמן, נוצרי, יהודי שנהפך לנוצרי. אומר האבני מילואים, שכולנו למדנו בישיבות, שיש ספק, נסתפקתי במומר שבעל ישראלית, האם פוסלה לכהונה? הוא מביא מרדכי, הוא מביא כל מיני פוסקים שאומרים שאולי היא אסורה מדי רבנן על אותו כהן, מכיוון שיש לה חלות שם זונה, מכיוון שהיא קימה יחסי אישות עם מומר, נגיד יהודי שנהפך לנוצרי. אומר החתם סופר, אני חושב שכולם בחדר הזה יכולים להסכים שהחתם סופר לא היה ציוני דתי, לא היה דתי לייט, לא היה נאו רפורמי, ודאי וודאי לא היה מודרן אורתודוקס. החתם סופר בכבודו ובעצמו עוסק בשאלה הזאת, והנה הנימוק שלו, ואני רק קורא את מה שכתוב בבולד. ואם כן, כהן שחילל שבת וכדומר ושב בתשובה, אשתו אסורה לו לקיימה בדרכיה דרכי נועם. הוא אומר, לא יכול להיות, לפי עניות דעתי, זה לא סעד כך, גזרו רבנן על זה. ואפילו מן התורה היה קשה קצת. אם כן, כהן שחילל שבת וכדומר ושב בתשובה, אשתו אסורה לו לקיימה בדרכיה דרכי נועם. כלומר, אומר, החתם סופר ואני ממשיך, כיוון, זה לא מצינו כן לחזל, נאמר בוודאי לא גזרו על ככה, לנעול דלת בפני בעלי תשובה. מה הייתה השאלה לפני החתם סופר? על מנה אחת מהפורשים מדרכי ישראל, והרים יד בכל התורה כולה, מחילול שבת בפרסיה כמה פעמים בפני עשרה בישראל, דהיינו מחלל שבת למדן, ודאי איך להיות מחלל שבת כמו שצריך, לפני עשרה בישראל, אחרי התראה, מה שנקרא למדן, מחלל שבת, ולא חיסר כלום, אלא שלא נקמה בין הישמעילים, ולא קיבל דברי חברות בפני חבר לאיש משחית, אבל זולת זה, הרי הוא מומר גמור לכל הלכותה, והשד נשתתך על מנתו לכהן. ומספקה לי, אם אכן היא מותרת לכהן, כי הבן אדם הזה היה מומר, ועכשיו אשתו רוצה להתחתן עם כהן. אומר החתם סופר, אם אנחנו נפסוק, כמו אבני מילואים בשם המורדכי, אנחנו ננעל את הדלת בפני השבים בתשובה. ולא יכול להיות שנעשה דבר כזה.
כלפי אשתו.
עכשיו רק כדי לסבר את האוזן, נתקדם הלאה לתשובה, הרב ברנבוים ציטט תשובה לגבי פדיון הבן, זו אותו שאלה, אבל לא פדיון הבן, הרבה יותר חמור. תסתכלו בבקשה בתשובה הבאה. הלכה ידועה לכולנו, כשם שאסור, אסורה לבעל, כך אסור לבועל, השולחן ערוך פוסק את זה להלכה, כל אישה שנאסרה על בעלה, אסורה גם לאותו שנאסרה בשבילו. אז נגיד אשת איש שזינתה תחת בעלה, היא אסורה לבעלה, פלוס לבן אדם שזינתה איתו. החתם, הרב עובדיה יוסף, עוסק בשאלה הבאה. הנה דורנו זה זכה לבעלי תשובה רבים. יחד עם משפחת אורתיהם, והם דעקה, כי כמה מנשותיהם של בעלי התשובה, שגם שהם חזרו בתשובה, באו לפניי ומספרות בדמעות שלי, שבהיותן חילוניות בגדו בבעליהן, ונבעלו באיסור אשת איש לגברים זרים, ונפשן בשאלתן, אם חייבות להודיע לבעליהן, ואולי יצטרכו על פי דין לגרש אותם בגט, ומה יהיה עם ילדיהם לאחר הגירושים? כלומר, על פי דין, אסור לאותה אישה עכשיו שחזרה בתשובה ועכשיו למדה את הדין הזה בשיעור בשבת לחיות עם בעלה. האם היא חייבת להגיד לבעלה? האם בעלה קרבת?
אין עדות, אולי משקרת.
אין ספק. הרב עובדיה כדרכו עוסק בשאלה הזאת מכל מיני צדדים. א', האם צריך להגיד למשהו למישהו אם הוא לא יודע? דהיינו, משהו לא יודע, לא מזיק לו. הוא עוסק בשאלה הזאת הלכתית. הוא עוסק גם ומה שאמר רבי דוד.
השאלה פה היא לא אם היא אסורה לו, אלא אם היא חייבת לספר.
השאלה היא האם היא חייבת לספר.
כי הוא עובר איסור בגללה. הוא עובר איסור.
כל יום.
לא, הוא לא עובר על איסור.
הוא לא יודע.
אם הוא לא יודע.
היא לא יודע.
הוא רואה המצב שיש איסור. זה שהיא אסורה לו, הוא כל השם הוצא איתה.
נכון. צודק.
הוא עובר בשגגה. הוא עובר איסור.
זה עובר בשגגה. אומר רב עובדיה יוסף, א', אין חובה להודיע על איסור כזה או אחר.
הוא אומר דווקא בעלי תשובה, אבל, כי בגלל שלא עניין של...
אין ספק, אבל הוא עוסק בשאלה הזאת מכל הצדדים שאמרתם, אם יש חובה להודיע או לא וכו' וכו'. בסוף התשובה הוא מגיע למסקנה הבאה, ואני מצטט. הנה המסקנה שלו. הוא מוכח שעל כל פנים אין צריך להודיע שאשתו אסורה עליו. והוא מסביר מדוע. שיש להעלים עין מזה, ואין צריך להודיע שום דבר לבעליהן, ובפרט אתה, עם עין שזכו לחזור בתשובה, ולהתקרב לצור מחצבתם, ואם נאסור, יפנו עורף לתורה ולמצווה, ויחזרו לסורה.
אז מה קורה לגבי אישה דתייה, שכן ידע את האיסור? לא חילוניה, היא נפלה ונכשלה, והיא כן ידע את האיסור מלכתחילה. האם גם בזה אתה יכול להתיר ולפסוק?
הרב ברנבוים ציטט בדף המקורות את התשובה לגבי פיג'ון הבן, זו אותו... הייתי אומר אותו לוגיקה, אותו מתודיקה שהרב עובדיה משתמש בה, רק פה זה יותר חמור, כי כאן זה ממש איסור, שם זה איסור ברכה לבטלה, שאיך אומרים אפשר לחיות עם זה, כאן זה ממש איסור.
מה אומר?
הוא אומר, תעלים עין, כי אם לא תעלים עין, מה שיקרה הוא שאתה תחסום את הדלת לבעלי תשובה.
לבעלי תשובה אבל, הוא לא מדבר על מישהי שעכשיו את הדתייה, מישהו שידע את האיסור.
אבל זה בדיוק הנקודה רב שלום. אנחנו לא מדברים פה על מדיניות קהילתית, אנחנו לא מדברים פה כרגע על מה אני עושה לקהילה, איזה הכשר אני סומך עליו או לא, למען הקהילה. אנחנו מדברים על אינדיבידואל. וכמו שאמר הרב ברנדה, זה יצא החוצה, זה יתלוף החוצה, אין לי ספק. אבל אומרים גדולי הפוסקים, מהחתם סופר ועד הרב עובדיה, שאם נעשה דברים כאלו, לא נוכל לקבל, לא נוכל לראות בעלי תשובה, כי פשוט נחסום את הדלת בפניהם. מי הגמרא בבבא קמא לגבי הקורא, עד בישול עקום, דרך מומר ו... כהן, ועד המקרה הזה כשם שאסור לבעלה כך אסור לבועלה והפוך. אם נקיים מדיניות כזאת, אנחנו נחסום את הדלת בפני בעלי תשובה.
אני רק אגיד בסוגריים שלמשל העיקרון האסורה על בעלה ועל בועלה, למרות שבעצם זה מופיע כהלכה ברורה ומפורשת, היום בתי הדין הרבניים בארץ, לא, אני לא רוצה להגיד שלא פוסקים לפי העיקרון הזה, אבל לפחות לא מחליטים לפי זה. כלומר, לכל, כמעט בכל מקרה שאסורה על בעלה ועל בועלה, במקרה מבחינת בועלה במקרה הזה, בתי דין רוצים היתרים, ואין כמעט מישהו שרוצה להתחתן עם האישה, עם הבועל, שהייתה אשת איש כמובן, שבית הדין לא כותב בסופו של דבר אישור נישואים.
מכיוון שהזמן קצת לוחץ, אני רק רוצה לגמור עם הדוגמאות ולהגיע למסעדה צמחונית. הדוגמה הבאה היא דוגמה שבוודאי ידועה לכולם, ובזה כולם, כל הרבנים מהחרדים ועד הלייטים מקיבים, וזה לגבי בעלי תשובה וכלי חרסינה. הם עכשיו כולם מקילים בנושא הזה, ולוקחים שלוש שיטות שאנחנו לא סומכים עליהם ומסתמכים עליהם. הבאתי את התשובה של הרב מוישה פיינשטיין, אבל אפשר לראות את זה באלפי תשובות. לוקחים א' את דעת הרעה, שכל האיסור של אינו בן יומו, אתו בן יומו, זה רק בטריפות ולא בבשר בחלב. ב' לוקחים את דעת החכם צבי שאחרי י' ב' חודש זה טעם נפגם גם בחרסינה, וג' לוקחים את דעת היבץ שאפשר להכשיר גם כלי חרסינה אם מגילים את זה שלוש פעמים ולא פעם אחת. כל הרבנים שאני מכיר, כולם, אם יש כלי חרסינה שעולים המון כסף והמשפחה רוצה לחזור בתשובה ולקיים בית כשר, וכל מה שעומד בפניהם ובפני הבית הכשר הוא כלי החרסינה של סבתא שהם ירשו שעולה המון כסף, כולם, אני אומר עכשיו כולם באחריות, מסתמכים מהשלוש תיאות שאנחנו לא מקבלים, לא בפסח ולא בשום מקום אחר, שמים אותם יחד כדי להקל על אותו משפחה לשמור כשרות. כלומר, רואים את התמונה הגדולה והולכים על שלוש תיאות יחיד כדי לגרום למשפחה הזאת לחזור בתשובה. הדוגמה האחרונה שהבאתי, אתם יכולים להסתכל, זה דוגמה של גר שהתגייר כתינוק שנולד דמי, למה הוא לא חייב לקיים פור ורבו לאחר הגיור. השולחן ערוך פוסק די במפורש, ואני מצטט, היו לו בנים כשהיה עובד כוכבים, ונתגייר הוא והן. דהיינו, הם נתגיירו עמו, אז הוא לא חייב לקיים פור ובו. אבל יש מחלוקת בנושא הכלים שעל השולחן ערוך, מה קורה אם הבנים לא יתגיירו עמו. עכשיו, אני לא מכיר את המדיניות של בתי הדין, אבל די ברור לי שלא יגידו לבן אדם בן 60-70 שיתגייר, אתה חייב עכשיו לפור ובו.
ב-30-40.
נכון, מסתמכים על התוספות, מסתמכים על התז, אבל...
אבל איך הדוגמה הזאת קשורה למקרים הכזאת?
אז אני אומר שגם בדוגמה הזאת, אני חושב שמה שמנהל את בתי הדין ואת הדיינים ואת הפוסקים, זה לא כל כך מי צודק. האם התז או התוספות לגבי הסוגיה של גר שיתגייר בלי בניו, אלא יותר מה שמעסיק אותם זה דרכי נועם. אז ולכן הם לא יגידו לגר בן 70, שמע, ברוך הבא לעולם היהודי, עכשיו חובה עליך להביא בן בבת לעולם, ואם יצא לך רק בנות, תנסה שוב עד שיביא בן לעולם.
הרב, למה אתה הולך קיצוני ל-70? מה עם 30-40?
יפה, גם במקרים כאלו, אני לא מכיר שוב את כל בתי הדין.
30-40 בדרך כלל הבנים כן מתגיירים.
כן.
לא בהכרח, לא נוכל, אם האישה נגד, אם האישה נגד, האם אני מחייב אותו, היום היה לנו, היה לנו עכשיו גר בקהילה, הילד שלו לא יתגייר איתו, האם אני צריך להגיד לו, שמה אתה צריך להתחתן לקיים מצוות, מה התשובה?
בדיוק, אני אומר שגם במקרה הזה, שמדובר על מצוות עשה, לא על איסור, כמו שראית, מצוות עשה של פור ובו, מצווה חשובה, כן, זו המצווה הראשונה באבן העשר. כן, סימן א' באבן העזר, זה מצווה חשובה. אבל יחד עם זאת, זה מצווה חשובה שלדעתי, ושוב, אני עשיתי קצת סקר.
לא חייב.
מה?
לא חייב.
תן לי רק לגמור בבקשה עם התשובה עם המסעדה הצמחונית. לגבי מסעדה צמחונית, אני חושב שזה בדיוק דוגמה שנכנסת לשיעור הזה. הדוגמה היא א', האם יש בה טריפות? במסעדה צמחונית... וג'טריאן לגמרי, א', האם יש חרקים ושומן מן החי וכו'. ברגע שאתה עובר את מה שנקרא 1 ו-2 בדף מספר 3, אפשר להתחיל להקל. בישול עקום, כידוע לכם, יש דעה שמובאת בשולחן ערוך, שאם זה בבית ישראל אין בישול עקום. אולי המסעדה נקראת בית ישראל, לא נקראת בית ישראל, כי אתה משלם, אז בעצם הוא עובד בשבילך, לא בטוח. אבל אולי אפשר לצרף. הכלים, האם הכלים נטרפו בגלל בישול עקום? הבאתי לכם לפני כן את הרשפה לעומת הרעה, הבאתי את זה שוב על הדף כאן. כלומר, שוב פעם, יש דעת הרעה שאומר שבבישול עקום לא נטרפו הכלים. אז בים מספר אחד זה חרקים, אז רק תזמינו סלט, אפשר להגיד את זה לאנשים בעלי תשובה. בים מספר שתיים זה שומן מן החי, אפשר לבדוק בקלות. בישול עקום, כפי שאמרתי, יש, אבל... בהחלט יש מה להקל לגבי הכלים, ואפילו לגבי המאכל עצמו, אם זה בבית ישראל כי הוא משלם. והדבר הרביעי זה מראית עין. לא נוכל להעביר שיעור שלם על מראית עין, אני רק אגיד את התשובה התחתונה. יש מי שאומר שאין איסור מראית עין בדברים מדי רבנן, דהיינו בישול עקום וכדומה. יש מי שאומר שיש איסור מראית עין, אבל לא בחדרי חדרים, כך שתתמצא בתוך המסעדה, אז זה לא בעיה, ויש מי שאומר שיש. לכן אני רוצה להגיד שכאשר אנחנו באים בפני אדם שנמצא בתהליך, אנחנו חייבים לבוא בפניו כמסורת גדולי הפוסקים מהקדוש ברוך הוא במראה, דרך הגמרא בבבא קמא וכן הלאה, ולנסות לחשוב, האם מדיניות קהילתית כלשהי בקשרות, או בקניית ארבע מינים, או מה שלא יהיה, יכול לגרום לבן אדם כזה לא לחזור בתשובה. ואם כן, אולי נחשוב על איזושהי פסק הלכה אחר עבור אותו בן אדם. האם זה יתלוף החוצה?
כן.
ודאי, אין ספק. ולכן, אני מציע לכולם שאם אתם רואים לנכון לעשות את זה, כדאי שיהיה לכם במגירה עיגון עם עין, שבה אתם מעגנים את הפסק הלכה שלכם, בגדולי הפוסקים, כדי להראות שזה לא מקרה נדיר, שזה לא מקרה מיוחד, זה המשך מסורת הדורות כדי לגרום לכך שאנשים אכן ירצו לחזור בתשובה, ובעזרת השם, עם הזמן, גם הם לא יאכלו במסעדה טבעונית. תודה.